חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שמחתי ללמוד מהתקשורת כי המאבק לשחרור החטופים עולה מדרגה, מסלים והולך. ראשי הארגונים הכלכליים במשק מודיעים שישביתו את החברות שלהם ביום ראשון. נכון שארנון בן דוד מההסתדרות עוד מגמגם ולא משבית את כל המשק, אבל יעזור לאלה שיבקשו לשבות. והרבה רשויות מקומיות אמרו שאסור להם לשבות, אבל כל הפעילות שלהם באותו יום תוקדש לחטופים, ובכל זאת חולדאי ישבית את העירייה. קראתי בסיפוק כי גם ראשי אוניברסיטאות והאקדמיה נרתמים למאבק וישביתו כמה אוניברסיטאות ביום ראשון. וההסתדרות הרפואית, תבורך, לא הסתפקה בהפצת הידיעות על הרעב הנורא בעזה וקריאה לשני הצדדים להפסיק את הסכסוך המזוין הגורם סבל לשני הצדדים. היא גם הודיעה שתאפשר לחברה לשבות ביום ראשון ולא לטפל בחולים בישראל כדי להזדהות עם החטופים. כבר ברור לכולם שאם נתניהו לא מבין דיבורים, הוא מבין כוח. אז מפעילים כוח. פגיעה במשק הוא מבין. שמעתי שכמה ממארגני המחאה שוקלים לאיים שוב בסרבנות שירות או הפסקת התנדבות. יש טיפה בלבול כי יש כאלה שקושרים זאת למחאה נגד הממשלה בגלל חוק ההשתמטות, אבל אני חייב לציין בסיפוק כי גם המאבק למען החטופים פועל כאן, וברור שככה אפשר לגייס יותר מפגינים. ויש גם שמבלבלים בין הקריאות להפסקת המלחמה, שזה בדיוק מה שדרוש לנו עכשיו, ובין סיום הכיבוש. לא צריך לבלבל בין הסוגיות, כי זה עלול להרתיע חלק מהציבור. חברים, אל תרפו. עוד כמה ימים כאלה, וממשלת הרשע טיפול. כל החטופים ישוחררו, ויהיה שלום. על החתום, אבו עובדה, דובר החמאס, עזה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. איתמר בן גביר מתוסכל. גם העליות שלו להר הבית הפסיקו לעצבן את המוסלמים. ועכשיו הוא מחפש פרובוקציה חדשה. הזדמנות נוספת להציט את האזור. הפעם לא בירושלים, אלא דווקא בנשר. ולא נגד אנשים חיים, אלא נגד המתים. היוזמה החדשה של הימין הכהניסטי היא הוצאת עצמותיו של השייח איזדין עבד אל קדר מוסטפא יוסף אל קסאם, שנקבר ב-1935, והחזקת שרידי גופתו המתפוררים בידי המדינה. כן, שמעתם נכון, בנשר נגדע את הטרור, נוציא גופה ב-90 שנה, ובכך נייצר הרתעה ומשילות. איזו הטרלה, איזו בדיחה. היום התקיים דיון מיוחד בכנסת בהשתתפות חברי עוצמה יהודית וראש עיריית נשר בדרישה לעקור את הקבר. בישיבה הפוצה להשתמש בעצמותיו כקלף מיקוח לשחרור חטופים. אפילו את החטופים האומללים הם מגייסים לרעיונות האזויים שלהם. מסתבר שהקבר הוא גם הסיבה שבעתיה לעיר נשר אין מקום להתרחב. השייח הקבור מעולם לא חשב שגם במותו הוא יהווה מכשול בפני הציונות. הרעיון המוטרף הזה של הוצאת עצמות מקבר שקיים פה עוד מלפני קום המדינה כחלק מהמאבק בטרור, רק יכול להציט התקוממות חדשה. ביטחון או חטופים הוא לא יביא. איזדין אל-קסאם נלחם בציונות ועל שמו הוקמו גדודי הטרור של חמאס. אך התעללות בשרידי גופתו לא יועילו בכלום במאבק בטרור ורק יעצימו את שמו ומעמדו. ואם כבר הורסים קברים של ארכי רוצחים, אולי כדאי להתחיל באחוזת הקבר של הטרוריסט היהודי ברוך גולדשטיין, הנמצאת בלב פארק כהנא בקריית ארבע ומהווה מקום עלייה לרגל. אולי הגיע הזמן לקבור את גולדשטיין בשולי בית אלמין ולא במרכז פארק עירוני. בן גביר מכיר את האתר, הוא ממש סמוך לביתו. שווה להתחיל שם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
שלום אריה. בטח
תתפלא, אני מסכים עם מה שאמרת על איזדין אל-קסאם. נראה לי קשקוש.
כן, אתה יודע, זה קשקוש צובר תאוצה, זה כבר שולחנו של השר, אני כבר מתחיל לראות את הבולדוזרים בדרך לבית העלמין המוסלמי. טוב, זה בטח לא יביא.
אל תסחף, אף אחד לא יתעסק עם זה. אבל זה עניין לענות בו, והשמאל ישמח, ויהיו טוקבקיסטים שיגידו כן, מה הוא עושה פה.
אבל הטור שלך בעיניי היה מצוין, חוץ מהמשפט האחרון שהייתי מוריד אותו, עכשיו
הטקסט אני... כן, כן, זה המכנה המשותף בינך לבין אבו עובדה, אתם מסכימים על אותו דבר?
אתה חושב שאבו עובדה רוצה להגיע להסכם שלום ולסיום הסכסוך?
לא, אבל הוא מבטיח, ממש כמוכם.
לא, הוא דווקא מדבר על זה שישראל תימחק מהמפה, אני לא...
כן, ואז יהיה שלום, נו, גם אתה מסכים עם זה.
לא, חלילה.
איך לא? איך לא? איך אם אבו עובדה ישלוט פה, לא תימחק ישראל?
אבל אני לא רוצה שהוא ישלוט פה, אני רוצה שישלוט כוח אחר.
אתה לא רוצה, אבל אתה רוצה מדינה פלסטינית.
לא, של אבו עובדה.
והם הרוב במדינה פלסטינית.
לא, ממש לא. אבל עזוב את המדינה הפלסטינית, זה עוד חזון למועד, אני רוצה לראות את החטופים בבית, ואתה יודע, דיברת קצת בציניות על המאבק, ואני שואל, יש לך הצעה אחרת? אנחנו רואים איך מדינת ישראל הולכת עכשיו לכיבוש עזה.
אני אומר לך דבר אחד בטוח. המאבק מעיט את הסיכוי או מקטין את הסיכוי לשחרורם. כשאתם צועקים בכל מחיר, חמאס ידרוש כל מחיר.
אז תהיה היועץ האסטרטגי של משפחות החטופים, מה הן צריכות לעשות? לשבת בשקט?
כן.
טוב, אתה יודע, למשפחת ערד זה לא עבד כל כך.
נכון.
הדבר הזה, ודווקא למשפחת שליט זה מאוד עבד. נכון. שהם היו בחוץ.
וזה הביא עלינו, בין השאר, את השבעה באוקטובר.
אם הייתי מאמין שאתה רוצה שהמטרה שלהם תצליח, הייתי מקשיב להצעה, אבל יש לי תחושה שאתה לא כל כך מתלהב מעסקאות חטופים, אבל בסדר.
לא, זה אסון. יאללה, חדש.
בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, סער פלסנר ושני רומנו, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס. ואנחנו נפתח ונאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
אהלן.
אבי, תמיד כיף לפתוח איתך בלי איזה תקרית קשה או משהו כזה, אז זה כבר...
לא, לא, יש תקרית קשה, סליחה.
יש דוט.
אבל מסוג אחר, אבל מסוג אחר. תמיד שאנחנו פותחים איתך את התוכנית, אני, הלב שלי נחמץ, והיום קצת פחות.
מה אתה אומר, אין מלחמות בלי דוץ, אז הלילה נלחם קץ בזמיר?
תשמע, קץ כנראה החליק לו משהו הלילה, והוא לא יודע איך, אני לדעתי הוא עכשיו לא יודע איך לחזור רוורס, ולהבין שהוא הלך רחוק מדי, גבוה מדי, ועשה את ה... יכניס עצמו גול בשער העצמי שלו.
למה? לא היו מקרים ששר ביטחון חסם את כל המינויים של הרמטכ"ל?
תראה, אתה היית איש צבא ואתה מכיר את זה יותר טוב ממני מן השר.
לא, אחרי שהייתי איש צבא אני זוכר מה עשה ברק לגבי אשכנזי.
בסדר, אז מה אנחנו רוצים עכשיו?
לא, לא.
שהצבא התנהל מול משרד ביטחון והצבא יהיו את המשיפות. בסוף אנחנו במלחמה, ואנחנו תוך כדי לחימה, ויש חיילים שמתאמנים בטמפרטורה של 45 מעלות.
אני מקווה שהם לא מתאמנים, אסור להתאמן. מקווה שהם לא מתאמנים.
ויש חיילים שלוחמים עכשיו בעזה ובלבנון.
זה אני לא מבין, לא מבין איך הם עושים את זה.
אנחנו בבעיה מאוד רצינית בערך. אבל בעצם העניין, תראה, בסוף, הצבא, הסמכות של הרמטכ"ל והתפקיד של הרמטכ"ל ושל המטה הכללי זה לקבוע מי הקצינים שיקודמו, מי הקצינים שימלאו את התפקידים במשבצות הרלוונטיות. הדרג המדיני במקרה הזה לא יכול להתערב להתנהלות הפנימית בתוך הצבא, הוא צריך בסופו של דבר לאשר או לא לאשר, וכשהוא לא מאשר זה צריך להיות החריג שבחריגים, ושבאמת איזשהו מהלך שהוא זועק לשמיים או איזשהו משהו שטעון בירור. אגב, לפני כמה חודשים, שר הביטחון לא אישר שני קצינים בהתחלה לקידום, כי הוא אמר שהוא רוצה לבדוק את מידת המעורבות שלהם.
כן, על כמה נוגדת עזה בזמנו הוקפה, אבל זה היה שהרצי הלוי היה הרמטכ"ל, אז יכול להיות ש...
אני מדבר על אחרי, אני מדבר על אחרי, על קצין אגם של פיקוד דרום ועל קצין ההנדסה של פיקוד דרום, שהוא ביקש לבדוק את התפקוד שלהם בשביעי באוקטובר, והוא אמר, עד שלא יסתיימו התחקירים, אני לא רוצה לאשר את המינים שלהם. זה היה דרישה לגיטימית לכאורה, שיש בה הרבה היגיון מסדר ובאמת חשיבה. פה זה משחק של, אני רוצה להיות בן גביר. אני רוצה להפוך את, את הצבא למה שקורה במשטרת ישראל. שאני השר קובע בעצם מי הקצינים, איך הם אימונו, מתי אימונו, ואני אנהל את המערכה. ופה הצבא אומר, אנחנו לא נהיה משטרת ישראל, אנחנו לא ניתן לזה שאנחנו נהיה משטרה פוליטית, גוף פוליטי, צבא פוליטי, לטוב, לרע, למפלגה כזו, מפלגה אחרת, לא, יהיה חסימה. ואני חושב שהוויכוח הזה הוא ויכוח שלא היה צריך לקום ולהיוולד, ואני חושב ששר הביטחון היה צריך להבין מה הפוזיציה שלו, איפה מה גבות הגזרה, שבו צריך לפעול.
ואיפה הדברים עומדים עכשיו? זאת אומרת, האם בלשכת שר הביטחון לוקחים אחורה, אומרים אוקיי, שהרמטכ"ל ימנה ואנחנו נאשר, או שלהפך מתבצרים ואומרים אנחנו לא נחתום על המינוי והיהי מה?
לא, אז הם עכשיו במקורבי השר הוציאו איזה סוג של העברות, שכרגע בשבועים הקרובים השר לא מתכוון לעסוק בזה, הוא רוצה ללמוד את הדברים, הוא רוצה להבין את הדברים, ורק לאחר מכן הוא יקיים דיון.
זה רק שנבין, אלה מינויים לקיץ הבא, כלומר זה לא משהו שצריך להיות בשבוע הבא.
לא, בחלק במהלך החודשים הקרובים, חלק קטן.
תגיד, זה נכון שחלק מהוויכוח הוא על ברק חירם, שהרמטכ"ל רוצה לקדם את ברק חירם וקץ לא רוצה?
אני לא בטוח. אין פה עניין של, פרסונות אישיות. הרי גם, אתה יודע מה, קח את ברק חירם. בסוף, בתקופתו של השר, בברק חירם, קודם ממפקד אוגדה את מילואים למפקד אוגדה הסדירה, למפקד אוגדת עזה. ועכשיו הוא מתקדם לאוגדה שלישית, אלה תפקיד שלישי שתת תלוף. בדיוק אגב, כמו מפקד אוגדה 36, שזה התפקיד השני שלו, כי מפקד אוגדה לוחמת במהלך המלחמה. שיקודם. שהוא לא יקודם, זה תפקידי רוחב. אז בסוף, אני גם לא רואה פה אפילו קידום, אנחנו רואים פה איזה תפקידי רוחב.
הוא הולך לתפקיד תת-אלוף חשוב, באגף המבצעים, במטכ"ל. לא, הוא לא יקפיץ אותו.
אתה יודע שבדרך כלל, אחרי שאתה גם מסיים תפקיד של מפקד אוגדה סדירה, או עוד במלחמה, אז בדרך כלל, אם אנחנו מסתכלים על המסורת, תמיד אתה מקבל דרגת אלוף, מיד לאחר מכן, ראינו את כל האחרים שפרשו, מפקד אוגדה 91, מפקד אוגדה 98, גם במלחמה הזאת, כלומר כל מי שסיים את התפקיד של לחימה של אוגדות סדירות, קודם לדרגת אלוף בסבבים האחרונים.
אני ניזונותי מעמוס הראל בהארץ, שאמר שזה אחד מסלעי המחלוקת, שמשום מה ברק חירם לא, אין לו אהדה גדולה בלשכת נתניהו או בלשכת קץ. אינני יודע אם זה נכון, אני רק אומר.
אריה, כל פעם שאתה מצטט,
שמועה בשם אומרה.
כל פעם שאתה קורא משהו בהארץ זה נכון, זה כבר תדע, ובית אני שמח שאתה מצטט את העיתון הזה. אני רציתי לשאול אותך, אבי, את ההקשר הכולל. הרי זה לא קורה בחלל ריק. יש את האיומים בהתפטרות של הרמטכ"ל, ואת אי ההסכמה לגבי המשך המבצע בעזה. הדברים האלה נרגעו, הדיבור על התפטרות, יש איזושהי הבנה לאן הולכים ביחד, או שיש נתק?
לגבי הסיפור של ההתפטרות הזה, הרמטכ"ל וסביבתו הקרובה, הכחישו שבכלל איים אלא את הנושא הזה של התפטרות. יש לו השגות לגבי מהלכים של המשך הלחימה ברצועת עזה, כפי שהצהר המדיני דרש, הוא השיג אותם בקבינט, הוא העלה אותם בצורה מאוד סדורה, וזה לגיטימי מאוד שאגב דרג מקצועי, בואו ויגיד לדרג מדיני, חבר'ה, תשמעו, זה האופציה שאתם מציעים, אבל יש אופציות טובות יותר ונכונות יותר לעשות. למה? כי יש מספר סיבות, החל מכמות נפגעים, אפקטיביות של המבצע, ואפילו גם השפעה של הדרג שנמצא על העולם בכלל, על מעמדה של ישראל בעולם. כל דבר כזה זה לגיטימי וזה חובה אפילו של הצבא להציג את זה לדרג המדיני, כי אחרי זה מה יגיד
לא חושב שהצבא צריך להתעסק במעמדה של ישראל בעולם, אבל בכל שאר הדברים זה בוודאי חובה.
למה לא? אם אחר אתה חוסם לך את הספקת הנשק וחלקי החילוץ לצה"ל, ושיש לך עוד זירות נוספות בגלל
מבצע גדול. 100%, זה לא תפקידו של הצבא, יש משרד חוץ. אסור לערבב דברים, ברגע שאתה מערבב, אתה מקבל מרק מקולקל.
אבל בסוף מה יקרה, יגידו לא משכת על בדש מיני, לא ידעתי.
לא על זה. יגידו לו על מבצעים, על בעיות טקטיות, אסטרטגיות, לא על זה. אבל בסדר, אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, חברים.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים, חבר פורום מטכ"ל, שלום לך.
שלום.
תגיד, מי צודק בוויכוח? באמת היה נהוג שהרמטכ"ל מציג לפני שר הביטחון, לפני שהוא מסכם בפורום מטכ"ל, או שהוא מבשל נוסחה, אומר אלה מועמדי, תאשר או תפסול?
מה פתאום? אני קודם כל רוצה להעביר, יש פה כמה דברים שחשוב מאוד להעביר אותם, ואני שומע הרבה אוויר חם ברשתות ובתקשורת, ואני חושב שאנשים קצת מבולבלים. אני עשיתי היום סדר והשארתי קו גם כדי לרענן את זיכרוני עם לשעבר ניקים, ביניהם רמטכ"לים לשעבר. קודם כל, הנוהל הזה, כפי שהוא מתבצע עכשיו, הוא מתבצע כבר סביב 20 שנה לפחות. אז זה צריך להבין.
כשאתה אומר הנוהל, למה אתה מתכוון? זה שהרמטכ"ל ממנה ומודיע, או...
אני אסביר מיד, אני אסביר מיד. יש פה שתי דברים חשובים שמהם נשאב הנוהל הזה. אני רוצה לדבר קודם כל על, 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 על החוק. אחד, יש חוק יסוד צבא, שלפני כן היה פקודת סדרי שלטון. חוק יסוד צבא הוא חוק שנחקק ב-1976 אחרי ועדת הגרנט. והוא קובע שהשר הממונה מטעם הממשלה לצבא הוא שר הביטחון. אבל הצבא נתון למרותה של הממשלה. זאת אומרת, הוא לא מפקד הצבא. זה דבר ראשון. חשוב להבין את זה. הדבר השני, יש הפה. הפה זה הוראת פיקוד עליון, שמי שמאשר, יוצאת מטעם הרמטכ"ל, מי שמאשר אותה זה שר הביטחון. ושם כתוב בדיוק איך עושים את המינויים. אוקיי? השיטה היא מאוד מאוד פשוטה. הצבא בונה אשכולות, כל אחד מראשי הגופים בונה אשכולות, אני מתאר לעצמי ש...
אני זוכר את עצמי תלוי באיזה אשכול כזה, כן.
בדיוק, גם אני הייתי תלוי באיזה אשכול כזה, כמעט 40 שנה.
נכון.
מכיר את זה היטב. ועכשיו, אחרי שעושים את האשכולות, באים לדיון במטה הכללי, יושבים שם כל חברי המטה הכללי, שזה בדרך כלל אלופים, ומציגים מועמד מועמד, יש דיון לגביו מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד מקצועי. אני מדבר על קצינים בדרגת אלוף משנה ותת אלוף. ובסיכומו של דבר, בסוף הדיון הזה, יוצא מסמך מאוד מסודר, ובו כתוב, אלה המינויים שאישר הרמטכ"ל, כפופים לאישור שר הביטחון. כך כתוב. והמינויים מפורסמים בכל הצבא, וזה גם מגיע לתקשורת.
ולא נהוג היה שהרמטכ"ל יתייעץ עם השר לפני שהוא עושה את זה?
ממש לא.
אוקיי, בסדר,
הוא רק לתמצת. בשאלה מי צודק, כרגע הרמטכ"ל צודק על פי מה שאתה מתאר.
חד משמעית.
אוקיי.
חד משמעית. אחרת, אם אנחנו נשנה את זה, והרמטכ"ל יבוא לשר הביטחון, ויציג לו את האשכולות, אנחנו נמצא פתאום מחת צנחנים שאושר על ידי גורמים פוליטיים. אוי ואבוי לנו אם הדבר הזה יקרה. הצבא הזה הוא צבא העם, אנשים שולחים את ילדיהם לצבא הזה, חפים מכל שיקול פוליטי, והם כתף אל כתף, אנשי המושב ואנשי העיר, אנשי הימין ואנשי השמאל, הדתיים והחילונים, הדרוזים וידידינו הצ'רקסים, כולם ביחד, והבדואים, כולם ביחד נלחמים כתף אל כתף. למה? כי אין פה שום סממן פוליטי. ברגע שייכנס הסממן הפוליטי, ורמטכ"ל ילך ויאשר את האשכולות אצל שר הביטחון, לדעתי נגמר צבא העם, נגמר הקרדיט שיש לצבא על ידי הציבור, שהוא תמיד באזור מעל 80%, ובזה אפשר לסגור את המדינה, לא את הצבא, את המדינה לדעתי.
אז זאת הייתה הבהרה חשובה מאוד. עכשיו תגיד לי אם לדעתך המהלך הזה של קאץ באמת בא לא בשביל להתווכח על ברק חירם או מישהו אחר, אלא בשביל לערער את הרמטכ"ל בוויכוח הגדול בינו לבין הדרג המדיני על עזה. כי הרמטכ"ל אמר, אוקיי, הישר, הבנתי מה אתם רוצים, אבל אנחנו גם יודעים איך הצבא, כשהוא רוצה, הוא גם יודע לבצע לאט ולא לבצע ולגרור רגליים ולהציג איומים אחרים עכשיו ממזרח. כלומר, יכול להיות שזה חלק מהמאבק הזה?
תראה אריה, המתח בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל הוא אינרנטי, כמו המתח בין השר לביטחון פנים, הוא בשום פנים באופן לא השר לביטחון לאומי, הוא השר לביטחון פנים, לבין מפכ"ל המשטרה. הסמכויות כולם נמצאות בידיים של הרמטכ"ל ושל המפכ"ל, והשרים הם פחות או יותר נציגי הממשלה, שמה שיש להם, הכלי היחידי שיש להם להשפיע באיזשהו אופן, זה המינויים. הם תמיד מתוסכלים, כי לובשי המדים תמיד מצטיירים בעיני הציבור כבעלי הקרדיט, והם כאנשים פוליטיים יוצאים מגדרם בעניין הזה. אני הייתי בצבא כשהיה שר הביטחון רמטכ"ל לשעבר, איש עתיר זכויות, ולידו היה רמטכ"ל שקיבל את כל הקרדיט, ולפי דעתי זה חלק מהמחלוקת שהייתה ביניהם בנושא פרשת תרפז.
אתה מדבר על אותו דבר שאני הזכרתי, שאהוד ברק חסם את המינויים של גבי אשכנזי על רקע פרשת הרפז.
170 ומשהו מינויים. ואני אומר, זה הכלי היחידי שיש בידי שר הביטחון. אני מצפה מהם בזמן מלחמה, בקצת בגרות, בקצת יכולת להגיע להבנה בחדרים סגורים, זה משפיע על הצבא, זה משפיע על המדינה, ואסור שהדבר הזה יקרה.
אלוף צ'ייני, אתה חושב ששר הביטחון, קאץ, רוצה לעשות לצבא את מה שבן גביר עשה למשטרה, ובעצם
להתנות...
הוא אמר.
בטח. שר הביטחון רוצה לשלוט בצבא. וזה לא יקרה. בן גביר עשה פעולה אחת חכמה, ואם שר הביטחון רוצה שיעשה את זה. בן גביר הלך ועשה שינוי בחוק. הוא קיבל אישור מיועצת המשפטית לממשלה, הם הגיעו להבנה, והוא קיבל סמכויות נוספות. שר הביטחון עשה את זה. אם רוצים לעשות את זה, צריך לשנות את החקיקה. שינוי חקיקה לגבי הצבא, שזה לא המשטרה, זה צבא העם, כן? כל אמא במדינת ישראל שולחת את הילד שלה לצבא, מתוך אמון ברמטכ"ל ובמפקדים שמתחתיו. אלה שהם חפים מכל שיקול פוליטי. זה לא קשור בכלל, הוא חותמת גומי, הוא לא חותמת גומי. הוא ממלא את תפקידו על פי החוק.
אז אני רוצה להקשות עליך, על פי החוק, שר הביטחון כן צריך בסוף לאשר את המינויים. האם האישור הזה זה כמו נשיא המדינה שחותם על חוק אחרי שעבר בכנסת, הוא פורמלי?
לא, היו מקרים שבאמת לא אישרו.
או שהוא צריך להפעיל שיקול דעת?
לאו דווקא, לאו דווקא. ברוב המקרים, הוא מאשר את המינויים. כי הוא לא מכיר כל כך את האנשים. הוא לא איש שגדל בצבא. ולכן... לרוב, אם יש מערכת יחסים טובה בין הרמטכ"ל לבינו, הוא דורש הסברים, ואם הוא מקבל אותם, הוא חותם. ואם לא, אז ממלאים ממלא מקום, ומגיעים להסדרה בהמשך. אני לא מצליח להבין מה קורה פה.
אלוף מרום, יש לי עוד שאלה בשטח לגמרי, ממש בקצרה. כן. אתה כתבת כן. משהו על גרמניה, על האמברגו שהטיל הגרמניה על הנשק.
נכון.
מה הרעיון?
הרעיון הוא שאני חושב שהקנצלר הגרמני עשה טעות נוראית, כי אני חושב שהוא לקח את הכותרות של העיתונים ואת הפרשנות של כל מיני לשעברניקים שהם חברים שלי, קולגות שלי, ועשה מהם משמש אחד גדול, והוציא הנחיה בלי להתייעץ עם אנשי הממשל שלו, בלי להתייעץ עם אנשי המפלגה שלו, ואני חושב שפה הוא טועה בגדול.
הוא מסתמך על הרמטכ"ל ועל באמת הבכירים שהתבטאו בתקשורת, בכירי מערכות הביטחון שלנו.
נכון, אבל אני נמצא בתנועת הביטחוניסטים, ויש שם 50,000 איש, כמעט כולם בכירים לשעבר במערכת הביטחון, ודעתם היא שונה. הם פשוט לא הביאו את דעתם בתקשורת, כי הם לא צעקנים. אבל יש גם דעות אחרות, הוא היה צריך להקשיב קצת יותר ולחכות טיפה יותר. יש את המושג הזה שנקרא פזיז במודיעין, אתה יודע, זה כשארגון טרור לוקח אחריות על...
אלוף צ'ייני, אני שומע היטב את תנועת הביטחוניסטים, ואני גם שומע אותך היטב, יש, הקולות האלה נשמעים, אבל בסוף גם יש תמונות שיוצאות מעזה, ויש נתונים, ויש מספרים, ויש מספרי הרוגים, ויש אפילו את שרי הממשלה, שאומרים, אנחנו לא מכניסים אוכל לעזה, אנחנו רוצים עכשיו חודשיים לא להכניס סיוע. אתה יודע, אי אפשר לתלות את כל מה שקורה בכמה אנשי צבא לשבר שאומרים את דעתם
שישהו. לא ניתן לי, הקנצלר תלה.
בין היתר הוא הזכיר גם אותם, אבל אם הם לא היו מדברים, אז הוא מזכיר את משהו אחר.
לא, לא בין היתר. לא, הוא לא, תראה, הוא לא...
כי מבחינתו זה הנימוק הכי חזק. ברור שכשהוא מצטט מישהו ישראלי מבחינת הסטייטמנט בגרמניה, זה הכי חזק. אבל זה לא משנה את העובדה של מה שקורה בעזה.
אני לא חולק על דעתך, רק אני אומר שהוא בעצמו אמר שהטריגר להחלטה שלו על סנקציות הייתה... ההתבטאויות של לשעברניקים וכן הלאה, ולכן אמרתי שזה לפי דעתי הוא עשה טעות. אתה שואל אותי על תמונות מעזה ועל הסברה וכן
הלאה. ושרי הממשלה, אני פשוט חושב שמבחינתו, אם אני במקומו ואני צריך להתראיין ולהסביר את המהלך, אז אני אכן אומר שזה, אני נעזר בגנרלים הישראלים לצורך העניין, כי זה באמת ארגיומנט טוב. אבל מהותית הוא היה הולך למהלך...
שהם משרתי האויב.
אבל אריה, מהותית הוא היה הולך לזה... אולי. גם בלעדיהם. מכיוון כן, שהוא רואה את הנתונים, הוא שומע מה הממשלה עושה ורואה, כל העולם רואה, זה לא שהם עכשיו מחכים לשמוע איזה אלוף במיל בשביל להבין מה קורה בעזה.
לא, כשראש ממשלה לשעבר, ושרמטכ"ל לשעבר, וכשכל כך אומרים, כן, אנחנו עושים פשעי מלחמה, אז הוא אומר, הנה, הם בעצמם אומרים. טוב, האלוף צ'ייני מרום, תודה רבה לך, תודה רבה על השיחה הזאת.
היה מרענן מאוד.
אנחנו נשמע דיווחי תנועה, נכון? ואחר כך פרסומות, ואחר כך נמשיך. חזרנו. היום מתקיים דיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בניהולו של, בועז ביסמוט, היושב ראש החדש, על חוק הגיוס, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר כנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, מיש עתיד, מי שהשר המודיעין וגם ראש אכ"א בצה"ל. שלום לך.
ערב טוב, גם לכם.
אהלן.
בוא נפתח ונשמע קטע מהדברים שנשמעו היום בוועדה.
אתה רוצה לתת לו לדבר על שחצנים? על משתמטים? תן לו לדבר. אני ברשות דיבור שלך.
עליך.
מה אתה נותן לו לדבר? תשתוק.
ולא כדאי לך שאני אדבר עליך, בסדר?
תשתוק משתמט.
לא כדאי לך שאני אדבר עליך.
תשתוק משתמט. תדבר עליי. כדאי לי שתדבר עליי.
תשתוק משתמט, אמרת לחבר הכנסת ינון אזולאי משס. נכון?
כן.
כי הוא לא שירת בצהל.
הוא משתמט.
נכון.
הוא בא לשם כדי לוודא שגם הילדים שלו וגם הנכדים שלו לא ישרתו. הוא לא יודע מה זה לשרת, הוא לא יודע מה זה הלילות שלנו, הוא לא יודע מה זה הלילות של הנכדים, שהימים של הנכדים שלנו, של הנשים, של האימהות שלהם, הוא לא מבין בזה. הוא גם לא רוצה להבין, זאת הבעיה.
תשמע, אין לנו הרבה ויכוח על העניין הזה, אבל מה שאני רוצה לברר זה אין לדעתך.
בוא, תעשה איזה ויכוח, אולי נצליח.
אני תכף אגן על המשתמטים, אם אתם רוצים.
לא, אני לא מאמין שהוא באמת. אבל האם לדעתך נכון, שמי שלא שירת בצבא, לא יהיה לו זכות דיבור בוועדת חוץ ביטחון?
לא אמרתי זה. לא, שיהיה לפחות דיבור, שיעשה כבוד למשרתים ויבין שהוא צריך להיות צנוע. תראה, ינון אזולאי הוא לא הדיון, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, אריה. ינון אזולאי העביר חוק שהוא דחף אותו ויזם אותו, זה על טלפונים כשרים. בסדר? זה שהילדים שלו חס וחלילה לא יהיו חשופים למה שקורה בחוץ. וכשהוא עלה בתוך המלחמה, בעיצומה של המלחמה, כשנהרגים חיילים, הוא פותח את הדברים שלו, מזמור לתודה, שירו להשם שיר חדש. תגיד, נראה לך משהו פחות מתחשב מזה בלוחמים? משהו יותר מנותק מהדבר הזה? אנחנו כולנו מתפללים שהילדים שלנו יחזרו בשלום. עזוב אותך מכל הדברים.
חבר הכנסת שטרן, אני חייב להגיד לך, במי ש...
תמצאו לנו שנייה אחת, תמצאו לנו פה איזושהי תורה, שאתה לא יכול גם לשמור תורה, ומצוות, וגם לשרת בצהל, וגם היום בוועדה, בא לשם אישה, עם כיסוי ראש, עם תינוקת מאורסלת, ואומרת, כשהבעל שלי יצא פעם ראשונה, אני הייתי בהיריון איתה, ועם כיסוי ראש, והוא לומד תורה, והוא יצא מלימוד תורה, באמת, טיפת צניעות שתהיה לכם, אל תמציאו לנו פה יהדות שהיא רק מרחיקה ומפלגת ומסיתה.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, התמונות מהוועדה הן באמת מסירות, אבל הן לא משנות את המציאות. ואני חושב על יש עתיד ועל הממשלה הקודמת, אתם לא קידמתם איזשהו חוק אחר, איזשהו מהלך של גיוס חרדים כשהייתם בשלטון, אמנם זאת הייתה תקופה קצרה. אז אולי זה הכל לשם המאבק, ולא באמת משמעותי, כי כשאתם הייתם שם...
אתה נתת את התשובה בתוכו, שנייה. בוא אני אעשה לך סדר גם פוליטיקה, אתה רוצה רק לפוליטיקה, אני אלך לזה, ואולי נתקדם אם זה מעניין באמת. תראה, אנחנו היינו מתוך ה-10 שנים האחרונות, 15 שנים האחרונות, שנה ו8 חודשים ממשלה. בממשלה שלנו, אני אזכיר לך, היו גם חבר'ה שרצו לשמור על החרדים, וזה לא היינו אנחנו. ראינו אחרי זה גם ממחר בשביל שוחד את הממשלה. ומעבר להכל, גם אני, בהיסטוריה שלי, היו לי דברים הרבה יותר מחבקים, מקבלים אותם, מציעים להם דברים. אבל הכל היה לפני 7 באוקטובר. אני אזכיר לך שחוק שירות מילואים דיבר על 35 ימים בשנה בערך, בסדר? ודיברנו על קיצור שירות חובה. והיום אנחנו מדברים על אנשים שעושים בשנה 200 ימים.
נכון.
אתה, אז סיטואר... מה אתה עכשיו
המצב באמת שונה, שונה לגמרי. אני חושב שהעיקרון לא השתנה. על העיקרון אתם ויתרתם חלקית בסיטואציה אחרת. בוא נאמר את זה ככה.
בוא דבר, אריה, דבר, אנחנו מדברים דוגרי, דבר איתי, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון על זה שהייתם מוכנים למחול להרבה מאוד חרדים על זה שהם לא ישרתו, כי הסיטואציה הייתה אחרת ולא היה ממש צריך אותם, למרות שהעיקרון של השוויון בנטל היה נכון אז והיום.
נכון, אני אזכיר לך שהייתה ועדת שקט, שהיא נתנה לחרדים המון, אמרנו רק בוא נסדר את המערכת, לפחות שישתלבו בשוק העבודה, והיינו מוכנים. אבל זאת בדיוק התשובה.
אז איך אנחנו יכולים...
השאלה שלי במישור אחר. אתם מדברים ביש עתיד ובכלל באופוזיציה על הקמת ברית משרתים. הרעיון נזרק לפני שנה, והוא רעיון נכון, והוא רעיון מעניין, והוא רעיון חשוב.
אני אמרתי, אנחנו, הקואליציה הבאה תהיה אייזנקוט ברקוביץ'. גל אייזנקוט ואייל ברקוביץ' נהרגו יחד בעזה... שניהם שרתו גם יחד במגלן, זה מתנחל וזה מרצליה, זה דתי, זה
בסדר.
חילוני.
אני אומר לך, אני מחמיא לרעיון, אבל כשאנחנו, היה סקר מלי השבוע שבדק מה רוצים המצביעים של המפלגות שמדברות על ברית המשרתים. אז אינה מהדמוקרטים ש90% מהם מוכנים לשבת עם מפלגות ערביות, לא משרתות, לא משרתים, ועד מפלגות שבהם זה רק 25%, אבל גם רבים מאוד מהמצביעים שלכם מוכנים לשבת עם הערבים שהם לא משרתים.
למה אתה הולך רחוק, אריה? אתה שואל אותי אם אני מוכן לשבת עם מנסור עבאס, להקים עוד פעם ממשלה בתמיכתו, אז אני אומר לך כן. עכשיו אתה שואל אותי אם אתה רוצה, פרופסור אריה אלדן, לחבר בין חרדים לבין ערבים על כל מה שמשתמע, להפוך את מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית דמוקרטית למדינת כל אזרחיה, בוא נדבר על זה.
לא, אני שואל לא איך חושב... אתם קוראים לעצמכם ברית המשרתים, אם אתה מוכן לשבת עם מנסור עבאס שהוא לא משרת.
אני אמרתי לך עוד פעם, ככה צריכה להיות הקואליציה, על זה צריכה להתבסס. אני גם לא אמרתי לך לא עם החרדים, אנחנו נקבע את החוקים ומי שירצה להצטרף אז יוכל להצטרף לזה, זה הכל.
יודע,
ואני
זה,
בכלל
זה,
מציע,
זה בעיני, מציע... בעיני, אני שומע את הדברים ואני חייב להגיד לך, זה בעיניי קצת מחריד, כי מה שאתה אומר שמה שחשוב לך עכשיו זה רק נושא הגיוס, ושאר הנושאים שנמצאים במחלוקת עמוקה, האם להשקיע בשטחים או להשקיע בפריפריה, האם ללכת לבנות עוד התנחלויות מאחזים או לא, האם להמשיך את המלחמה או לעצור אותה, הרי הצד השני הימני שאתה חש איתו בברית יש לו דעה שצריך להמשיך את המלחמה וצריך אולי גם להתיישב בעזה. אז ברית המשרתים היא הופכת את כל שאר הנושאים ללא רלוונטי?
יריב, אתה לא שאלת אותי על זה. אתה רוצה, בוא נדבר על כל מה שעכשיו אמרת, לא הבנתי.
כי אתה...
אני אין לי בעיה לדבר. אתה שואל אותי...
אתה מסרטט קואליציה.
לא, אבל בקואליציה היא... רגע, שנייה, תן לי להגיד לך...
רגע, אתה מפריע לי עכשיו, אלעזר. יריב, אני מכיר את אלעזר שטרן, באמת אין לו בעיה לדבר. אוקיי, תמשיך.
לא, לא, מה אתה חושב? שאנחנו, שקווי היסוד של הממשלה של המשרתים יהיה שמתיישבים בעזה? נו באמת. קווי היסוד יהיה שלעולם לא ניפרד מהפלסטינאים?
כן, בהחלט.
לא, זה לא יהיה ככה.
אוקיי, אז כנראה שהפרטנרים זה לא נפתלי בנט, אלא מנסור עבאס, וזה בסדר, אני בעד, אבל אני אומר צריך לשים את הדברים על השולחן.
גם נפתלי בנט, סליחה, יריב, נשים את הדברים על השולחן. גם נפתלי בנט דיבר על היפרדות מהפלסטינאים, הוא דיבר על נגד מדינה פלסטינאית, אבל הוא כן דיבר על היפרדות מהפלסטינאים.
תראה, בעזה גם בן גביר מדבר על היפרדות מהפלסטינאים, זה לא...
היפרדות מסוג אחר.
לא רבותה היום.
עד כאן, עד כאן. ודרך אגב, אני מסכים עם יריב שיש הרבה דברים חשובים, אבל אם אתה רוצה לראיינתי עליך, אני אשמח. במיוחד לקראת הקמת הממשלה הבאה שמקווה שזה הרבה יותר מהר.
אז בוא נשאל אותך, בוא נשאל אותך.
אני בעד ועדת חקירה ממלכתית הכי מהר שאפשר, להציל חיי אדם.
בוא נשאל אותך, אתה אלוף במילואים, על ההחלטה של ישראל כץ אתמול, בעצם ההודעה לתקשורת שהוא הוציא בדבר הניסיון שלו לעצור את המינויים בצהל של הרמטכ"ל, איך אתה רואה את הדברים האלו?
אני חושב שלצערי הרב, אני אומר בכאב גדול, כמובן שכולם ניזוקים מהדיון הזה, אבל אין פה שני כוחות שווים. יש פה שר ביטחון ויש פה רמטכ"ל. מי שמחליט אם תהיה פגישה לפני הדיון שיבוצים או לא תהיה פגישה, זה שר הביטחון. אבל אני אומר את זה בכאב גדול, ואתם רואים את זה, אי אפשר להתעלם מזה. נראה לי ששר הביטחון משרת את ראש הממשלה בניסיונות שלהם להתחנק מהחיות. הם כולם, כולם ממשלת השביעי באוקטובר. הרמטכ"ל דרך אגב לא היה בתפקידיו. והם מנסים להפיל את הכל על הצבא, בשביל כאילו לנקות. ובהקשר הזה הם פוגעים בכל מוסד ממלכתי הכי חשוב שישנו. אז יכולה להיות לנו ויכוח, יכול להיות ויכוח, כן בית משפט העליון, לא בית משפט העליון. אבל אנחנו רואים את זה שהם, גם את הצבא, גם עכשיו, אחרי שיש לצבא רמטכ"ל שהם מינו, רמטכ"ל התקפי, כל הסופרלטיבים, רמטכ"ל שלא לבש מדים בשביעי באוקטובר. תסתכלו איך, איך, איך מפרקים את מעמד הרמטכ"ל בחברה הישראלית.
אלעזר, תגיד, לא בתקופתך
לא... אם אתה לא בנוי על הסתה, כן.
בתקופתך כראש אכ"א באמת היה פגישה של שר ביטחון עם רמטכ"ל לפני דיון שיבוצי?
לא, זה היה במשטרה. וככה נראית המשטרה בגלל זה, אתה יודע מה, המשטרה שילמה מחיר גדול על זה, שעל סגני ניצבים היו מדברים עם שר המשטרה בזמנו, ואחרי זה השר לביטחון פנים. בצבא...
אלעזר שטרן. תודה רבה לך.
תודה.
שיחה חשובה.
תודה רבה גם לכם.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רועי פרנק, מפקד מחלקה במילואים וממובילי תנועת המילואימניקים. שלום לך.
ערב טוב לכם.
אתם הייתם בדיון היום בוועדת חוץ ביטחון בראשות ביסמוט על, על חוק הגיוס, ודרשתם חוק גיוס אמיתי עם עוד לוחמים לצידנו. מה אמרתם לו?
נכון, נכון. אז קודם כל, היום התחיל בזה שבכלל לא נכנסנו לוועדה, כי הגיעו המון משפחות שקולות, והם ניתן להם קולם כמובן. לאחר כשעה נכנסנו, זכות הדיבור לא הגיעו אלינו הלוחמים. היה לוחם אחד שדיבר בכל הוועדה שנמשכה למעלה מארבע שעות, וזה מאוד מטריד. אני יכול להגיד לכם, תנסו אתם והמאזינים שלנו בבית, שנייה להסתכל על האירועי השבועות האחרונים מנקודת המבט שלי ושל חיי המילואים שנמצאים עכשיו בחזית. אושרו פה תוכניות להמשך הלחימה שהם כוללים גיוס מילואים נרחב. אני חי עוד מעט שנתיים בדקת קריאה, יודע שהצו הבא הוא כבר בדרך. במקביל, כל הזמן הזה יש חיילים חדשים שלא מגיעים למלא את השורות, הם פשוט רואי, לא מגיעים.
אני חושב שהדברים האלה ידועים. אני רוצה לשאול אז... אותך, דווקא בוא נדבר שנייה פרקטית ולא מחאתית.
רק אם אפשר לסיים, כי אמרת לי מה רציתי להגיד. רציתי להגיד להם שבעצם זה שיש פה יושב ראש ועד המפוטר, זה שיש פה אחרי הליך של שנה, שיודעים כבר מה צריך, זה שיש משקיף בקבינט שאומר לבני נוער חרדים, חלילה וחס להתגייס, אריה דרי, זה שיש פה חבר קבינט נוסף, שר האוצר סמוטריץ, שאומר שאין לו אמון בתוכנית הזאת, איך אני אמור להרגיש? איך החיילים שלי אמורים להרגיש שאנחנו נבוא לסבב השישי עכשיו?
הכל ידוע. אני שואל אותך, מבחינה פרקטית, האם בכל זאת אולי השתכנעת שבועז ביסמוט, שעושה רעש של פרגמטי, שמעוניין לשמוע את כולם, וגם מעוניין להביא איזשהו חוק, שבכל זאת יפתור חלק מהבעיה, האם אתה משוכנע שאין עם מי לדבר? האם אתה משוכנע שביסמוט שם בשביל לארגן פטור גורף לכל החרדים?
לא, אני לא משוכנע, אבל בהחלט, אתה יודע, מפעם לפעם, התקווה שלי הולכת ויורדת.
יש לכם קשר אליו? שיחות איתו?
בוודאי, אני גם הלכתי לחבר הכנסת ביסמוט מיד אחרי הוועדה, ואמרתי לו את הדברים האלה, אני לא אומר את זה רק בעיה.
ומה שמעת ממנו?
אמרתי לו, לא הגיוני, שלוחמים מגיעים לפה, ולא מקבלים את זכות הדיבור, לא הגיוני דיבור.
עזוב זכות הדיבור, מהותית, אני שואל מהותית, האם אתה מרגיש שיש, האם שמעת ממנו, שיש איזושהי כוונה ללכת למכסות יותר גדולות, לסנקציות, לדברים קצת יותר משמעותיים?
לא, שמעתי ממנו רק מילים בינתיים, היום לא היה פרקטיקה בוועדה הזאת, אני מקווה שבוועדה הבאה, מיד כבר יהיה פרקטיקה, החברי כנסת כרגע נמצאים בפגרה, יש פה זמן, לנו אין זמן, אנחנו בחזית לא נמצאים בפגרה.
אבל הדיונים יימשכו גם בפגרה, ועדות לא יוצאות לפגרה בדרך כלל.
אז בוא נראה מתי הוועדה הבאה תתכנס, ואני מאוד מקווה שבוועדה הבאה, במקום לנהל חצי שעה גנון, שחברי הכנסת רבים אחד עם השני, וחברת הכנסת גוטליב נותנת שם דברים שלא קשורים לעולם, זה היה פשוט הזיה, אנשים רצו לקום וללכת
פשוט לתת רואי, מהחדק. רואי, אתה הרי יודע בפוליטיקה שיש את הוועדה, שכמו שאתה אומר, זה תיאטרון, הצגה, ויש אתם מאחורי הקלעים. ואני שואל, האם אתם, כארגון שזאת המטרה שלו, האם אתם גם עושים פוליטיקה? האם אתם מדברים עם ביסמות, עם אנשיו? האם אתם מנסים לקדם איזשהו הסכם, שהוא הסכם פשרה? או רק המאבק לשם המאבק שהוא מוערך מאוד, אבל הוא לא יביא יותר מלייקים ומחיאות כפיים?
שאלה מצוינת. תראה, אני כבר שנה וחצי באירוע הזה, בעצם שסיימנו את הסבב הראשון, חברתי ליועז הנדל בהקמת תנועת המילואימניקים. אני נלחם על הדבר הזה, לא ממקום פוליטי, ממקום קיומי. אנחנו נפגשנו גם עם חבר הכנסת ביסמוט וגם עם כל חברי הכנסת האחרים, עם כולם אנחנו נפגשנו ונפגשים, כולל עכשיו גם אחרי הוועדה, שנשארתי שם עוד כמעט שעתיים, שהילדים שלי בבית, שאני לא ראיתי אותם כבר לא יודע כמה זמן, כי זה חשוב, אני גמור אישית, אבל זה חשוב לביטחון של עם ישראל, של מדינת ישראל. ולכן אנחנו עושים את זה ונפגשים, אין לנו משהו אחר.
אתם מציעים פשרה? יש לכם איזושהי הצעה חלופית? שהיא הצעה שאפשר להעביר אותה פוליטית בקואליציה הנוכחית?
זה נקרא מתווה המשרתים. אנחנו התארגנו עשרות ארגוני משרתים, 17 במספר, אוקיי? ואנחנו שמייצגים את כל כתבות הקשת הפוליטית, ואנחנו רשמנו ביחד מתווה שהוא פשרה, מתווה שהוא פשרה שאני אישית מבין שהיה פה 7 באוקטובר ואנחנו צריכים עכשיו מעשים, ואני מבין שיש פה ממשלה מסוימת, יש פה קואליציה מסוימת, אני מבין את המגבלות, ואני אומר, אני מוכן לפשרות, אני צריך חיילים עכשיו, לא מעניין אותי דברים, שוויון ודברים כאלה, אבל עכשיו אני רוצה להגיע לתוצאות אתמול, ולכן הגענו למתווה הזה. חבר הכנסת ביסמוט ראה את המתווה הזה, גם חבר הכנסת הקודם, יולי, חבר הכנסת יושב ראש הוועדה הקודם ראה את זה, ובעצם לא מקדמים כרגע את המתווה הזה.
מהטיוטה אז... של יולי אדלשטיין אתם הייתם מרוצים?
הטיוטה של יולי אדלשטיין היא הרבה מתחת למתווה שלנו, למינימום שלנו, לא היינו מרוצים, הבנו את זה גם בפניו ביום שבעצם ערב איראן, הגענו אליו הביתה ודיברנו על זה, ובאמת ש3-4 שבועות אחרי, היו שם כמה שינויים, גם בהתאם לרוח דברים, חלק מהדברים שדיברנו עליהם, עדיין עם השינויים, זה לא שם, ובכל זאת ההנהגה החרדית לא קיבלה את זה, לא רק שלא קיבלה את זה, הם צופפו את השורות.
אוי,
אוי, הפיתורים של אדלשטיין.
אני מבין, אני רוצה
לתת לך
נימוק אחר. דמיין אנשים שהצביעו לנתניהו ולקואליציה הנוכחית, הם חוששים באמת מעליית השמאל לשלטון, אני לא אומר את זה בציניות, והם אומרים, תשמע, אנחנו לא רוצים לפרק את הקואליציה, ולכן אנחנו סותמים את האף, בולים את הצפרדע וממשיכים הלאה, כי חשובה לנו הקואליציה. אני בטוח שיש אנשי ימין בארגון שלכם, מה אתה עונה להם?
אז קודם כל יש הרבה אנשי ימין, ומעבר לזה אני משרת יחד עם חבריי הלוחמים בפלוגה שלי, שיש הרבה אנשים שהצביעו בעד הממשלה הזאת, ואנחנו מבינים שבשביל שימור הקואליציה מוכנים פה להקריב את החיים שלנו, ולכן אם זה לא ישתנה, יהיה פה בחירות עוד מעט, ואנחנו נבוא איתם חשבון בקלפי. הבוחרים האלה מאוד מאוכזבים, אני שומע את הקול שלהם בחזית, אני רואה את זה גם פה, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, המצב לא טוב, ואם חברי הכנסת לא יתעלו לגודל השעה, הם פשוט ישלמו את המחיר הזה בבחירות הקרובות.
רועי פרנק, מפקד מחלקה במילואים, עם מובילי תנועת המילואימניקים, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
פרסומות. שבנו אליכם, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה.
ערב טוב, חברים.
אהלן.
השופטים במשפטי נתניהו השליחו היום פצצה ממש, וקבעו שאחרי הפגרה, נתניהו, המשפט יתנהל 4 ימים בשבוע, ונתניהו יעיד 3 פעמים בשבוע. עד היום, אז המשפט התקיים 3 ימים, ונתניהו עיד 2 ימים, כלומר, הוא לא היה 2 פעמים בשבוע במשפט? הם רוצים שעכשיו הוא לא יהיה 3 פעמים בשבוע במשפט?
כן, תשמע, זאת הלצה יפה. אני מניח שזה מה שנקרא פתיחה למסע ומתן, כי עד כה באמת, כפי שאתה אמרת, הרי הוא לא היה 2 ימים, אז בוא נעלה 3 כדי שהוא יהיה 2 ימים. כך אני מבין, אני גם מבין שנתניהו עשוי עלול, או צפוי יותר נכון להגיד, להגיש איזושהי בקשה בעניין, ולהגיד שהוא לא רואה את החלטת השופטים עין בעין, כי זו החלטה בעצם, הם לא ביקשו את... בדרך כלל ההרכב הזה הוא הרכב שמבקש לשמוע מה יש לצדדים להגיד, ופה הם באמת, כמו שאתה אמרת, זרקו פצצה, הם החליטו.
אז זו הייתה תוצאה של בקשה של הפרקליטות או יוזמה שלהם?
לא, זו יוזמה שלהם, אבל אני אגיד לך, יריב, צריך לומר בצדק שהם המון המון זמן אמרו את זה באולם, אנחנו רוצים להאריך, אנחנו רוצים להאריך, המשפט לא מתקדם, אנחנו רוצים להאריך, לא כל כך עבד להם בדיאלוג עם הצדדים, והנה עכשיו הם פשוט אמרו, אוקיי, החלטנו.
לפני שנדבר על הפרשנות של המהלך הזה, מבחינה עובדתית, ראיתי שדובר גם להעביר את המשפט מתל אביב לבית שמש, מה הסיבה לכך?
טוב, זה פעם בכמה חודשים בעצם ההרכב הזה חוזר בעצם להנהלת בתי המשפט, ולקבל גם את העמדה של שבק כדי להבין האם עדיין יש סכנה ביטחונית וחייבים לנהל אותו במחוזי תל אביב להרכב. לא נוח, גרים כמעט כולם בסביבת ירושלים, והם גם סך הכל שומעים עדיין תיקים במחוזי ירושלים, אז הם רוצים לקדם זה כמה שיותר בבית שמש, כנראה שיש תנאי הבטחה שהם נאותים, אז אומרים, אוקיי, לא מחוזי ירושלים, לא מחוזי תל אביב, בשלום בית שמש אפשר להתמודד, אפשר לתת לנו אולם מיוחד, בואו אנחנו רוצים לשמוע את חוות הדעת שלכם בעניין, ואם אפשר לעשות את זה.
עוד נושא אחד שעלה היום לכותרות, זה ההודעה שמשרד ראש הממשלה לא מתלהב לחשוף את הסכמי העסקה וניגוד העניינים של פלדשטיין ואוריך. מה העניין?
כן, אז ככה, זאת עתירת חופש מידע. בעצם התנועה לחופש המידע הגישה בקשות חופש מידע, ובאיזשהו שלב במשרד רוהם הפסיקו לענות. כאילו אני קראתי את העתירה, פתחתי אותה, גם פרסמנו את זה בוואלה, ובעצם באיזשהו שלב מדרך אפריל, יוני, במשרד רוהם נדם הכל. עכשיו, אני בכוונה אומר את זה, כי הרי לכאורה, משרד רוהם יכלו לבוא ולהגיד, פלדשטיין לא עוסק על ידינו, אורך מוסק על ידי הליכוד, היינו רן ודאי שלא מוסק על ידינו, וגם גם לגבי אופיר גולן, אבל הנה, עובדה שהם אמרו, לא, אנחנו צריכים לעשות, להביא את החומרים, צריכים לבדוק את זה, איזשהו שלב הם פשוט הפסיקו לענות, ומהרגע שהם מפסיקים לענות, יש איזשהו פרוצדורה בחוק חופש המידע, שמהרגע הזה, מה שנקרא הזמן עובר, אפשר ללכת ולהגיש עתירה. ומה שקורה עכשיו זה שיהיה מעניין לראות בעוד חודש, ואני עקוב בעבורכם, מה תגיד הפרקליטות שמייצגת את משרד רוהם? האם היא תגיד, אני לא יכולה כי זה אולי שיבוש חקירה בקטר גייט, או שהאם היא תגיד, אנחנו נחשוף את החומרים, אלו ההסכמים, אלו יותר ניגוד העניינים, ככל שיש.
אני מודה שזה אכן סוגיה סבוכה. בעניין הזה, אורך השבוע ביקש לחזור ללשכת ראש הממשלה, לחזור לעבוד בלשכה, כשהוא בעצם נאשם פוטנציאלי?
קודם כל, יש לו כתב אישום בחשוף לשימוע בפרשת הפילד, בפרשת מפרחים מצווגים.
לכן נאשם פוטנציאלי.
בקטרגייט המשטרה, שנייה, בקטרגייט המשטרה ביקשה להאריך את מניעת המפגש שלו עם רוהם בכל הנוגעים בפרשה, ואז המתחדד הסנגור שלו התנגד, וביום חמישי יהיה על זה דיון בבית המשפט בראשון, לא בראשון, בפתח תקווה. הוא ביקש לחזור, בית המשפט אמר, אוקיי, עד יום חמישי נשאיר את המצב כפי שהוא לא יכול לחזור, וביום חמישי נעשה על זה דיון, נחליט.
העדות של איינהורן מכניסה איזשהו צומת החלטה לפרקליטות? הם צריכים להחליט עכשיו איך להתקדם?
אני חושב שזה שופך גם יותר אור על פרשת בילד והמסמכים המצווגים, אבל שם אני חושב שבאמת הפרקליטות טעתה בענק, היא רצה להגיש שם כתב אישום לא מבושל. איך אתה מגיש כתב אישום על כזה דבר בלי שעשית חיקור דין לאיינהורן? הרי איינהורן לפי כתב האישום שקיים הוא זה שהעביר את המסמך המסווג לבילד. אין איזה מחלוקת. הוא טוען שהוא לא ידע שזה מסמך מסווג. זו המחלוקת היחידה. אבל איך אתה מגיש כתב אישום בלי שעשית? וגם בינינו אני חושב שהפרקליטות היה נכון להגיש כתב אישום ביחד, גם על קטרגייט וגם על...
זה לא רק כתב אישום, השאלה אם זה לא אותה חקירה. הרי עצם הפיצול פה לשתי חקירות, זה כבר היה חלק מהבעיות בניהול של התיק הזה.
נכון.
מבחינת לוחות זמנים, בואו ננסה קצת לעשות זום אאוט. בפרשת הבילד, יש איזה לוח זמני, מתי אמור להיות השימוע, מתי אמור להיות כתב אישום, או שזה איזה משהו שיקח עכשיו 3-4 שנים?
לא, לא יקח 3-4 שנים, אבל בגדול, 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 החומרי החקירה עוד לא עברו אליו כדין המתחדד. הם עוד לא עברו אליו, יש שם איזה עניינים עם כל מיני ציבור ביטחוני. זה תקוע שם בהידברות בין שני הצדדים, בין הפרקליטות לבין משרדו של עורך דין המתחדד. זה לגבי זה. אני כן אומר שיש מדי פעם דיוני תזכורת, ואני הייתי באחרון, ואם אני זוכר נכון, בעוד כחצי חודש אנחנו צריכים לחזור לבית המשפט כדי לראות מה קורה עם הדבר הזה, האם הפרקליטות אומרת, אוקיי, אני רוצה להגיש כתב אישום מתוקן עם שתי הפרשות, או שהיא אומרת, אני רוצה לחכות, כי הסנגורים בתיק הזה, ואני חושב בצדק אגב, באמת בצדק, אומרים, תנו לנו את כל חומרי החקירה, אם הפרשה הזאת הופכת להיות גם קטרקית, וגם בזה, אז אנחנו רוצים לראות את הכל.
ולגבי משפט נתניהו שהתחלנו איתו, בערכות האופטימיות, אתה יודע, אם מייצים את הדיונים לשלושה דיונים, ונתניהו בריא כמו שור, ולא נוסע לטיולים וכו', מתי נראה את המשפט הזה מסתיים ואת השופטים הולכים לכתוב פסק דין?
אני חושב שאנחנו לא נראה לא את זה ולא את זה. אני חושב שזה נחזור לאותו מצב כפי שאנחנו היום, שלושה ימים, מתוכן נתניהו יעיד יום, יום וחצי, ואני חושב שאחרי הדין לא תהיה, כי אני חושב שאנחנו...
אבל בפרקליטות מה מעריכים? נניח ואין עסקתים.
לא, אתה אמרת משהו שלא שמענו, אתה אומר שאתה מעריך שלא תהיה אחרי הדין.
אני מניח שלא תהיה אחד דין, אני מניח שהתיק הזה ילך להסדר טיעון, ואם הוא לא ילך להסדר טיעון, הוא ילך לחנינה, זה הערכה שלי, אני לא רואה את השופטים כותבים אחד דין בתיק הזה.
חנינה על ידי המחליף של הנשיא הבא?
אני לא חושב שהמחליף, אני חושב שגם הנשיא הנוכחי יכול לתת את זה, השאלה, מה יהיו תנאי החלטה?
לא, אני מדבר על לוחות זמנים.
אתם אופטימיים, המשפט הזה יימשך גם אחרי הנשיא הבא.
סגולה לאריכות ימים.
לא,
נגמר לנו הזמן, ביני. תודה רבה לך, תודה רבה. וואי, לא שמתי לב איך נגמר לנו הזמן, אבל נגמר לנו הזמן.
אתה יודע.
האורחים והמפיקים שלנו היום היו שר פלסנר ושני רומנו, ואחרי אל השידור סתיו קורנס, ובדיגיטל היו גיא רביב, אליעזר בן יהודה ועידן נאור, ואחרינו ספורט, קופמן ופרימו. תודה רבה.
תודה אריה.